כן, אנחנו היום ביום מיוחד, א' באב, א' באב, משנכנס אב ומעטים בשמחה, או פשוט. לא פשוט גם למעט בשמחה, אדם צריך בשמחה תמיד כתוב. אבל מתוך שצריך אדם בשמחה תמיד, אז בא כלל, משנכנס אב ומעטים בשמחה. יש בחסידות, יש חסידים, הם לא מתחברים לעניין הזה של עצבות. אז הם אומרים, מי שנכנס אב, ממעטים את הצער בשמחה. זה לשמוע, עושים סיומי מסכתות, עושים זה שלא, לא, צער זה לא, לא פשוט. הרב שלי היה הרב יהושע רוזן זצ"ל. הוא אמר לי פעם, ככה, זה קשור לחסידים, בתורת החסידות. הוא אומר, החסידים אומרים, עצבות זה לא עבירה. אבל איזה עבירות אפשר להגיע מעצבות? קשות מאוד. מקווה, זה לא מצווה, לא כתוב מקווה בתורה. אבל איזה מצוות אפשר להגיע ממקוואות גדולות מאוד? ככה. כל פנים זה, שכנס אב, ממעטים בשמחה. כבר אשכנזים לא אוכלים בשר, מנהג ירושלים לא אוכלים בשר גם היום. שאר הספרדים יש, רובם כן אוכלים בשר היום, לא משנה, הבשר. זה בא, למה פתאום בשר ויין? מה העניין? אלא רוצים, יש אנשים שבאמת, כן, הבשר זה חלק ממציאות החיים, הם אוכלים בשר ביום-יום וזה. כאילו, אני חושב, ההלכה אמרה, איך האדם ירגיש את הצער? איך ירגיש? סתם תגיד לו, תתפלל וזה, הוא רץ, הוא מתפלל, לא שם לב. אבל כשמכניסים לך את זה כבר, הקישקה, מה שנקרא, אז אדם כבר מרגיש פה, מרגיש שזה משהו אחר, מרגיש, לא מתרחצים, לא מתקלחים, לא זה, מתגדים, שזה כבר נכנס, אדם חש את זה חסק בגוף, בגוף הוא מרגיש את זה, מרגיש את זה בגוף גם ירגיש את זה ואני שומע. אז מה קרה ביום הזה? יש תאריך אחד בתורה שמוזכר יורצייט. יורצייט ביידיש זה יום זיכרון בעברית, יום זיכרון של מישהו שנפטר, יום פטירה, יום פטירה, יורצייט זה יום פטירה, לא? אריה, אתה יודע יידיש. יורצייט זה יום פטירה. יום פטירה. אחד בתורה, בכל התורה כולה מוזכר תאריך אחד שמישהו נפטר. וזה אהרון הכהן. ומתי הוא נפטר? באלף באב, היום זה יורצייט של אהרון הכהן. וזה טעם שראיתי מביאים, הרב עובד יוסף, בילקות יוסף, הרב יצחק, כותב שמנהג ירושלים לא אוכלים בשר מראש חודש, אבל מנהגנו שאוכלים בשר, וביערות שם הוא מתפלפל בזה, אז הוא מביא, נראה לי בשם הארי, הוא מביא שאחד הטעמים לא לאכול בשר, בגלל שאהרון הכהן נפטר, אז זה מספיק צער שלא לאכול בשר. אלה לדעת המחמירים, הספרדים, שלא לאכול בשר, אז אחד הסיבות זה כי אהרון הכהן נפטר ביום הזה. ככה ראיתי בילקוט יוסף. אומר הנציב, אנחנו פה לומדים את דברי הנציב, העמק דבר. אומר הנציב דבר נפלא, מקור אחד. זה עוד הוא כתב את זה במתות מסעי, לא כתבתי כאן את המקור, זה בפרשת מסעי, בתוך המסעות מוזכר שאהרון נפטר, כתוב שם, הנה, אתם רואים, במקור אחד, בחודש החמישי, באחד לחודש. מוזכר, א', אב, חודש החמישי, כן, ניסן זה חודש הראשון, אייר, סיוון, תמוז, אב. אב, חודש החמישי, בתורה. בחודש החמישי, באחד לחודש, נאסף אהרון באורער. אומר הנציב, לא יודע כתוב, לא במיטת משה, ולא במיטת מרים החודש והיום, כי במיטת אהרון. ללמדנו, שאותו החודש גרם להיות לסטן, לגדולת עבודת המשכן, שהיה על ידי אהרון הכהן הראש. כן? אהרון הכהן הוא הכהן הגדול. הוא נפגע באלף אב, תדע, סימן שבחודש הזה יהיה פגיעה במקדש, בקודש, כמו אהרון הכהן שהתחיל הפורנות באלף באב. וזה סימן לדורות שבחודש אב יהיה נחרב את המקדש. כן, אז אנחנו קוראים בתורה פרשת מסעי, ואהרון נפטר באלף אב, אז עוד לא קרה שום דבר, וכבר התורה רומזת לנו, חודש אב זה חודש של פורנות של המקדש, כן. איך לא שמעתי?
מה עם כל העניין הזה שביום
הילולה. כן, אז כאן ציינו שזה לא, כאילו שלא... לא עושים הילולה, כן? לא עושים. אתה צודק, כאילו זה... מה ראיתי? כן, משה רבנו זין הדר, לא, לא עושים, עושים... זה יום גם של איזה צער מסוים. סמכו לזה, במדינת ישראל, מאז קומת המדינה, אז סמכו לזה את ה... בזין אב זה... זה הזכרה, ובכל בתי הקברות, החללים ש... שלא נדע מקום קבורתם. כי משה לא נדע מקום קבורתו, אז זה יפה, אז הרבנות הצבאית, לא יודע, המדינה, אז אמרו, יום הזה אנשים, לא יודע, עולים, יש מכל מיני מקום, אדם שבהרבה מקומות אין קברים. אדם, אז עשו כל מיני בבתי קברות, מצבה כזו, מין מצבה, שאדם בא, מתייחד עם מצבה. צוללת דקר, יש בהר הרצל, צוללת דקר, יש שם כל השמות, אין קבר. אבל יש שם כל השמות שמו. יכול להיות שביום הזה, זין אדר, האדם אין לו יורצייט. אין לו יורצייט לבן שלו, שנהדר. כלומר, צוללת דקר, יודעים שהם מתו. אין, היה סיפור לעשות, להתיר את האגונות וזה, היה... אבל יודעים שהם מתו. עכשיו אדם אומר, איזה יום אני אציין את היום הפטירה שלו? אז עשו זין אדר. אז אני, גם משה רבנו מעניין שזה לא, רב שמעון בר יוחאי זה משהו מיוחד, הילולה, ומאיר בר הנס מציינים. כתוב בפרי צדיק, רב צדוק מלובלין אומר, שלג בעומר, באמת, משה רבנו זה כוח תורה שבכתב, ורבנו רבי עקיבא זה כוח תורה שבעל פה. הוא הגדול, הוא הגדול, בתורה שבעל פה, כולה סטימתה לבד רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא הגדול בתורה שבעל פה. ובעצם, ההילולה היה צריך להיות עליו. אבל בגלל שאין עושים הילולה למי שנאמר רק הקידוש השם, אז עושה רשב"י שהוא תמצית תורת רבי עקיבא. ככה הוא אומר. העיקר זה בעצם, זה יוצא, גם אהרון הוא לומד משה, אהרון הוא כוח תורה שבעל פה. רבי עקיבא כוח תורה שבעל פה, ולכן עוד זה גם, זה הוא מסביר שם שזה עוד שבעוד, זה הכל כוח תורה שבעל פה היום הזה. לג בעומר. טוב, בסדר, אז נגענו ביום הזה, עכשיו אנחנו נמצאים בו, א' אב. מכאן ספר דברים. כל ספר, הנציב באמת, בהקדמות שלו לכל ספר, הוא מסביר באמת מהות, הוא נותן איזה כיוון מה הספר. במדבר ראינו משהו אחד, ובראשית מפורסם את ההקדמה שלו. עכשיו אנחנו נמצאים בספר דברים. אומר ככה, מקור שתיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה הספר נקרא משנה תורה, וכתבו התוספות בראש מסכת גיטין, זה משנה תורה הנה אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. כלומר, הוא חוזר. יש חזרה לתורה. כל מיני נקודות מרכזיות, חוזרים עליהם עוד פעם. לכן משנה תורה, ככה אנחנו כאילו, מי שתגיד, לרוב האנשים שתגיד להם למה קיים לספר הזה משנה תורה, הם יגידו כי התורה חוזרת, יש המון הלכות שראינו בכל הספרים, פתאום חוזרים עליהם בדברים. ככה, באופן פשוט, בלי להתעמק, זה מה שאומרים. טוב, זה גם כתוב, זה לא... הוא אומר, וגם הרמב"ן נכנס לטעם הזה, עד שהרמב"ן, כשמגיע למצוות, פרשיות שופטים תצא, כן? ויש שם מצוות שהן בעצם... מוזכרות גם בפרשיות קודמות, הוא אומר, המצווה הזאת, אם אין, וחלק אותה מצווה שכתובה כבר. עד שחושב שמצוות שילוח הקן, חלק הוא מצווה, מאותו ואדמור לא צריכו ביום אחד. אומר הנציב, בעיניי זה פלא, כי שתי המצוות אלו רחוקות זו מזה מן הקצה אל הקצה. הוא אומר, אין קשר בין שילוח הקן, לבין אותו ואדמור לא צריכו ביום אחד. הרמב"ן אמר שזה חלק מהמצווה. כמו שאותו, יש מצווה, אותו לא שתוכו ביום אחד. מה זה אומר? אדם, פרה, לקחתי פרה עכשיו, רוצים להקריב אותה בית המקדש, ויש לי את הבן שלה, את העגל. לא שוחטים אותם ביום אחד. תורה ככה צוותה. אומר הרמב"ן, שלוח הקן, אז זה כאילו באופן פשוט, זה רחמים כאלה, רחמים, שהאמא, אתה שוחט את האמא והבן ביום אחד, זה בא לעשות רחמים לאדם. הייתי... אז אומר הרמב"ן, גם שילוח הקן הרי, כתוב שזה כאילו עניין של רחמים, שהאמא, מה אתה עושה? אתה משולח את האם, ואז אתה לוקח את הפרוחים שלה. שהיא לא תראה, מצטערת מאוד שרוויחים את הידים שלה. אז הוא אומר, רמב"ן, זה מאותו עניין. יש סברה בזה, כן? אבל הנציב אומר, מצוות האלה רחוקות זו מזו מהקצה לקצה, ובכלל אין לי אפשר להסביר כך. פלא, הנציב היה גדול עולם, היה, הוא יכול לחלוק הראשונים, אני לא יודע. הוא, מאוד, הוא המון מביא את הרמב"ן, הרבה פעמים ממש כותב כמו שפירש הרמב"ן, ולפעמים הוא חולק עליו. אני לא יודע איך זה מסתדר, זה אוכלינים, חולקים הראשונים, אבל זה, יש כנראה מצב כזה. ובעיניי הוא פלא, הוא אומר, כן. עכשיו, שני המצוות חולקים לזה, וגם כפילות המצוות נמצא בספר שמות, כלומר גם בשמות אנחנו רואים מצוות שחוזרות על אתם. מתחילת פרשת שמור לך, עד בחלב אמו, פרשת תשא, היא כפולה, כבר נאמרה פרשת משפטים, לא, 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 לא תוכל, כן, גדי בחלב אמו. אז הוא אומר, יש גם במקומות אחרים, בספרים אחרים, שדברים חוזרים, כאילו. אז למה דווקא ספר דברים אתה קורא משנה תורה? כי זה חוזר על, על, על מצוות קודמות. אלא, הוא אומר שמכל מקום אינו מיותר, כמבואר שם. זה לא מיותר, זה לא סתם כתבו את זה עוד פעם. וכך בספר דברים לא נמצא הרבה מצוות שנשנה. בסך הכל לא... ומה שנשנה אינו מיותר חס ושלום. אלא נראה דתם לזה השם. אז הרמב"ן, כן? אז הרמב"ן ותוספות אמרו משנה מלשון פעם שנייה, כן? כפול, כפול. הוא אומר לו, משנה מלשון שינון, בירור, בירור, פצ'גן הכתב, פצ'גן אורייתא. משמעו פירוש וביאור, עד שמעמיד על דקדוק לשון התורה. כלומר, הוא אומר, יש מצוות שנשנו קודם, ועכשיו יותר מעמיקים בהם. יש עניין להעמיק במצווה, לפרש אותה יותר. ומשום תכלל, עכשיו כאן, תראה, הנציב, מה שחשוב לדעת, הנציב, הוא היה ראש שיבת ולוז'ין. הוא מעמיד את התורה, ויש לו הרבה הרבה עניינים על התורה. אנחנו נראה גם היום דברים על התורה, על גימוד התורה, קיום התורה בגלות, איך מחזיקים? לא סתם הוא היה ראש ישיבת ולוז'ין, שהעמידה את האם כל הישיבות. ובספר דברים, אנחנו נפגוש הרבה הרבה פעמים דברים על חיזוק התורה, לכן הוא אומר, ספר דברים זה עיקר עניינה פלפולה של תורה, והעמקה של תורה. הנה, גם פה הוא אומר את זה. וכלל זה הספר בא להזיר על עמל התורה, לפרש דקדוקי המקרא, וזה התלמוד. הוא מאוד מאוד מדבר על כוח התורה, כוח תורה שבעל פה, תלמוד, וכל המוסר וריבוי דברים שהיה משה רבנו מוכיחם, הכל בא לזה התכלית, שיקבלו על עצמם עול התלמוד, מפני כמה עיקרים שיובהר בגוף הספר. בכל מקום הוא יסביר את זה. משום מה כן יקרא שמו משנה תורה, לשון שינון של תורה, משנה מלשון שינון, תשנן, תעמיק, תלמד. עכשיו הוא אומר, ואם בכל זאת נרצה לפרש משנה מלשון כפול, כמו שאמר רמב"ן וכו', כהבנת הגמרא בסנהדרין, תהיה הכוונה לפי הפשט וייחוד, אז זה הספר, משום שבזה הספר, כן, אומר, אז מה שייך להגיד כאן על ספר דברים כפול? פירוש כפול. הוא אומר, יש הרבה פסוקים שאי אפשר להבין אותם בפירוש אחד. צריך לתת להם יותר רקע, יותר הסבר. שישתה לפי הפשט ההכרחי, שאין המקרא יוצא ממנו, אלא בשתי כוונות. כאשר יבואר כמה פעמים בפרשיות שופטים, תצא ותבוא, וכן פרשות הקודמות כתיב, כמה פעמים שמירה ועשייה למצוות, חוקים ומשפטים, ומשמעות שמירה ועשייה למצוות, אינו דומה לשמירה די חוקים ומשפטים. כלומר, הוא אומר, יש בכל דבר כמה אופנים של פירוש. זה הכוונה משנה. משנה הוא שם כפול, ביור כפול, העמקה כפולה, משהו יותר, הוא אומר, יש חוקים ומצוות, יש חוקים ומשפטים. וכל דבר זה, יש איזה הסבר אחר. מצוות, משמעו, מעשה המצוות. חוקים ומשפטים, משמעו, תיקון הלכה. כולי וכולי. לכן, משנה מלשון שני פירושים. עכשיו, עוד דבר נפלא, אומר הנציב, אולי אני אקדים לכם, רב צבי יהודה, בספר דברים, ככה שם מדבר פרשת דברים, הועיל משה בער את התורה הזאת, אבל צבי יהודה אומר, למה חוזרים על דברים, על הדברים פה? הוא הולך כן בכיוון הזה של חוזרים על דברים מסוימים, הוא אומר, לפני הכניסה לארץ, תורת ארץ ישראל זה תורה, יש תורת חוצה, זה תורת ארץ ישראל. לפני שנכנסים לארץ, צריך לבאר עוד פעם את הכל מההתחלה. עכשיו נכנסים לארץ ישראל, עכשיו תורת הארץ. ספר דברים זה תורת הארץ, כאילו. זה, כן, ופלא, אחרי ההקדמה, הועיל משה ביאר את התורה הזאת וכו', וזה, השם אלוקנו דיבר איתנו בחורב למור, תשאל כל ילד, תגיד, מה השם אמר בסיני לעם ישראל? מה הוא יגיד? עשרת הדיברות, נכון? השם אלוקנו בחורב למור, עשרת הדיברות. אבל פה כתוב משהו חדש. השם אלוקנו דיבר בחורב למור, פנו, עשו לכם, ובואו רשו את הארץ. ככה לימדני אחד מרבותיי. עיקר התורה זה קיומה בארץ. ועיקר מתן תורה ועשרת דיברות זה קיומם בארץ. ואם לא הבנת את זה, אז לא הבנת את כל התורה לפני כן. פה יש עכשיו פירוש חדש, מגמה, ביאור המגמה של התורה, קיומה בארץ ישראל. לכן השם דיבר בחורב למור, פנו עשו ורשו את הארץ. כמה פעמים בפרשיות האלה, והורשתם, וקליתם, וכבשתם, וכל שלוש הפרשיות הראשונות מלאות מזה. דברים, והתחנן, עקב. הנה, רגע. פסוקים בלי סוף על כיבוש הארץ. קצת נראה. אז הוא אומר, עכשיו, תנו עשו לכם, ונתתי לפיכם את הארץ, בואו רשו את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, יצחק ויעקב. אחר כך מביא פה על המרגלים, מיד. ספר על המרגלים, אחרי זה, אחר כך, ראה, אכילו אותי לתת לך את הארץ. אחרי רש. זה בדברים. אחר כך, והתחנן. והתחנן, משה רבנו מתחנן להיכנס לארץ ישראל. והתחנן כמניין 515 תפילות עשה משה רבנו, בשביל להיכנס לארץ. מה הוא כל כך חשוב לו? רוצה להיכנס לארץ. מחפש את הפסוקים. של רועשת הארץ. כי הביאך השם אל הארץ, ובאשת לברשתה, ונשאר גויים רבים ממך, והתחנן, והיה עקב תשמעון, וזה, כל המצווה שאנחנו הולכים לצווחה היום, תשמעו לעשות, למען תחיו ורביתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, בעקב. כמה פעמים הרמב"ן מוכיח מהפסוקים האלה, בעוד, כבר בפרשת מטות, הוא כתב, בואו רשו את הארץ, אומר, אני אומר, זה מצוות עשה. הרמב"ן לומד שזה מצוות עשה לרשת הארץ. ומאוד כל הפסוקים כאן, לאורך ספר דברים. פעמים אני אומר, יש אנשים לא יודעים שזה מצווה, הם לא, הפרשיות האלה, בין הזמן, הם לא לומדים את הפרשיות האלה, אז לא יודעים שזה כתוב. למה אמרתי לכם את כל זה? כי זה קשור עכשיו להמשך. אומר הנציב, מקור 2, שורה 3, והנה בבראשית רבה, פרק ו', איתה, אמר רב שמעון בר יוחאי, ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע. הוא היה ספר המיוחד שבו הוא עסק. לפי מה שאמרתי לכם, זה מובן, יהושע שצריך להיכנס לארץ, ולרשת את הארץ, איפה זה כתוב? בספר דברים זה כתוב. אז זה הספר שהוא, בשעה שנגלה עליו, הקדוש ברוך הוא, מצאו יושב בספר המשנה הזה, תורה בידו. עוד יותר, פה זה לא מובן. כתוב, אם כתוב, ששמש בגבעון דום, אז אומר, הראה יהושע, אמר לשמש, כשם שלו, משתי מהספר הזה, ככה, כאילו לא דוממתי, כאילו כל הזמן עסקתי בספר הזה, ככה אתה דום בפניי, שמש בגבעון דום. על המילה הזאת, ככה הלשון, כשם שלא דוממתי, נדמה לי, מספר זה, כך, אז למה דווקא ספר דברים, למה עם ספר דברים הוא מעמיד את השמש? כאילו אומר לשמש, אתם, כן, חוקות שמיים וארץ, שמתי, יש, יש מהלך של הבריאה, שמש זורחת, ירח. אבל תכלית הכל זה עם ישראל, ועם ישראל שבא עכשיו לארץ וכובש את הארץ. עכשיו אתם עוצרים את מעליכם כדי שאנחנו נקיים מה שכתוב בספר דברים. בורשתם את הארץ. ככה אני מסביר את זה. לכן הוא אומר, אם ספר דברים הוא מעמיד את השמש והירח, אתם שומעים? זה מדהים. פה הוא, לא, הוא רק אמר, שהשם אמר לו, לא ימוי ספר, גם השם אומר ליהושע, לא ימוי ספר התורה הזה מפיך. כן, אם זה אתה תקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. למדנו שורה 25, שזה הספר בייחוד, יש להוציא ממנו כל אופני המוסר. וכן פרשת המלך כתיב, וכתב לו את משנה תורה. המלך, עם איזה ספר הוא הולך במיוחד? משנה תורה. יש אומרים כל הספר תורה, ויש אומרים דווקא הספר דברים. וביקל, פעם בשבע שנים, קרא את משנה התורה הזה. אף על גד במצוות כתיבה הייתה על כל התורה בשלמות דווקא, מכל מקום המכוון הוא משנה תורה, שיביט המלך בו תמיד, כדי להגיע לתכלית המבואר בשי הספר. למען ילמד להירה, לשמור, לבלתי רומי לבבו, לבלתי רומי למצווה. ויש להבין מכל זה, אומר הנציב, שהמדגדג יפה בדברי מוסר, שבזה הספר, שיצא מפי משה רבנו ברוח קודשו, ימצא כל איש לפי ערכו דבש וחלב. שמעתם איזה ביטוי מיוחד? ספר דברים, דבש וחלב. אז אנחנו במלך, אמנם עכשיו בן בית יהיה גם בין הזמנים, שבוע הבא עוד נעשה שיעור על בית חנן, יום רביעי שבוע הבא זה כבר בשעות האלה, כבר עשו ימות תורה, אז אולי ב-12 לפני החצות נעשה פה שיעור על בית חנן, ובין הזמנים נראה. עיין בפרשת עקב, אומר עד ש... אז כיוון שספר הזה מוצאים בו כל דברי מוסר, עד שגם יהושע רבן של ישראל השקיף בזה הספר תמיד, ומזה יתבונן כל אחד לפי כוחו, וימצא דרך ישר להלך ניחוחו לפי הליכות עולם לו, ואור זה הספר יהיה נר לרגלו. אומר עכשיו הנציב מסיף, אמנם ראש וסוף תוכחה שבזה הספר, הוא על החזקת חוקי ומשפטים שהוא התלמוד בישראל. כל הזמן הוא מדבר על ערך התלמוד בישראל. אשר ממנה תוצאות חיי האומה והיהדות בכלל. על זה נחרט הברית השני בערבות מואב ובער גריזים הר עיבל לקיים את דברי התורה. וממנה יתד ופינה למוסרי אנשי המעלה. הנציב גם הרבה פעמים מעמיד, יש אנשי המעלה שהם שומרים על כוח התורה בישראל, ויש את ההמון הפשוט, העמך. אין מי שזכה לתורה והמלה, אין מי שברכו השם להחזיק בקיומה וכלכלה, אנשים שמחזיקים את התורה, כן? בכספים, בכל זה. על זה נקרא ספר זה משנה תורה, לשון, לשנן הרבה, ולהשים מלחמתה של תורה שרה, ובזה תהיה לנו עוז ואורה אמן. ככה הנציב, כן, מציב פה, נציב, מציב את התורה, מציב, מעמיד את ה... זה פירוש... כבר הרבה שנים אני עוסק בנציב, השנה שאני נלמד אותו עוד פעם, אני מוצא פה דברים, משתמש בה הרבה בשיעור, מביא הכל מכל כל, זוגיות. היום נתתי שיעור באיזה מקום הזוגיות, הבאתי כמה ציטוטים חשובים מהנציב. עכשיו, יש כאן, ממש בהקשר הזה, של כוח התורה, בואו נראה מה נספיק עוד. מקור 3, רק נראה מה הפסוק הזה, פרק א', אז כתוב כאן בפסוק, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, כן, זה א' אדר, דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. עליהם. אומר הנציב כאן, מה הכוונה? שוב, מעין ההקדמה שהוא ביאר, מדבר פה על כוח התורה. בואו נראה. עליהם, נצטוו, מקור 3, נצטוו כל ישראל. יש לפרש עוד טובת עליהם, דכלל תורה שבעל פה וסודות התורה, אשר לא היו כל היסטורים לדעת. כמו שאמרתי לכם קודם, יש אנשי המעלה שהם יודעים את כל הדברים העמוקים בתורה וזה, ויש את העמך הפשוט, שגם הוא מצווה. הסודות התורה וזה, זה לא קשור לכל ישראל. משום מה כתוב, שלא דיבר משה אלא ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. הקבלות שנצטווה להגיד להם, ולא כל מה ש... כלומר, אשר ציווה משה להגיד אליהם, הכוונה, לפי מה שמתאים להם. לא, תראי, לפעמים אדם בא לאיזה מקום, יש לו דרשות, הוא מתחיל לתת דרשות וזה וזה, אבל זה לא מתאים לזה. תכוון את התדר. הרב קוק כתב, אמר הדור, שצריך לכוון את הדברים לפי המצב של הדור. אתה יכול להגיד דברים וזה, אבל זה לא מתאים לדור. הדורות כל הזמן משתנים, ויש דברים חדשים, ויש עבודות השם מיוחדות, שלא היינו רגילים אליהם פעם, וכמה צריך לדעת לכוון. הנוער, יש לו כל מיני שאיפות, ודבקות בהשם, לא רגילה. לא רגילה, לא רגילה, לא רגילה, לפי השולחן ערוך הפשוט, הרגיל, הם לא. הם לא עושים עבירות, אבל הם לא עושים את המצוות כמו שאנחנו עושים. אם לא יודעים לדבר אליהם, אם לא יודעים לראות את היופי שבעבודת השם שלהם, זה גורם להם ריחוק. זה גורם להם ממש לימוס בתורה. אותם נכנסתי לזה דרך אגב. אבל זה... הוא אומר, משה דיבר, לא דיבר את כל אשר... תראו את המשפט הזה. משום מה חיפרש הכתוב, שורה 4, שלא דיבר משה, אלא ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. הקבלות שיצווה להגיד להם, ולא כל מה שידע משה. כן? אתה יכול להגיד, יש לך המון ידע, אתה יכול להגיד, אבל זה לא קשור לאיש הזה. דבר אליו מה שמתאים לו. אם לא, אתה לא תביא לו כלום. זה משימה לא קלה. אם אתה בא, קרה לי הרבה פעמים, הלכתי לאיזה מקום, התחלתי לדבר משהו וזה. באתי, ראיתי הקהל, לא, זה בכלל, מה אני אגיד להם? זה לא מדהים. אני עושה שינוי באותו רגע. צריך לבוא, אם היינו בטירת הכרמל, בשבת לפני שבועיים, מכון מאיר, בטירת הכרמל. הלכנו וזה, ודרשנו בבית הכנסת, אז באתי לאיזה בית הכנסת, ותכננתי להגיד איזה משהו. והיה שם אחד מהאנשים שלנו, מאנשי הגרעין, אמרתי לו, ניגשתי, אמרתי לו, מה צריך להגיד פה? אמר לי, כך וכך וכך, חסר פה עניין לזה בזה. וזה לא מה שתכנתי להגיד. הפכתי את הזה, אמרתי דרשה אחרת. הוא אמר לי, זה מה שמתאים עכשיו לאנשים, אז זה... צריך להיות מכוון. כן, לפעמים אדם אומר, יודעים, אני לא יודע היום איך זה בצבא. היינו הולכים בצבא, יוצאים לסיור, אומרים לנו, התדר, היה מכשיר קשר כזה, ממקוף, כבד כזה. היינו סוחבים אותו על הגב. מה התדר? 40-80. טוב, 40-80, אני יכול לשמוע את כל הפלוגה, את כל זה וזה. אם אני לא מכוון לתדר, לא קולט כלום. ככה זה אני אומר, למשל, גם בדור. אם אתה מכוון לתדר של הדור, אז הם ישמעו, אם לא, אתה מדבר סינית. אז משה, ממש דיוק פה, משה לא אומר את כל מה שהוא יודע. הוא אומר את כל מה שמתאים להם. הבנת? כן. לא, לא צריך להוריד. לא צריך להוריד. אתה צודק בשאלה שלך. וצריך לדבר גבוה, אבל דברים שמתאימים להם. לא חייב להיות נמוך. יש להם נשמות, הם נשמות מאוד גבוהות. החבר'ה האלה, שאני מדבר עליהם. בגבעות, בזה, יש להם נשמות מאוד גבוהות. הם רוצים לעשות דברים, הם הולכים לעשות מסורות נפש על ארץ ישראל ועל עם ישראל. לא תמיד בדרכים שצוותה תורה. נגיד, כן? אם אתה בא ואתה מוחק, אתה אומר, אלה זה מפרעים, פרעים, ו... אם אתה בא, אתה אומר, יש ערך למעשים שלכם. אתם מסורות נפש. אבל בואו נעשה את זה נכון, בואו נעשה את זה. אתה מדבר עליהם גבוה. הם צריכים גבוה, הם צריכים... זה הרעיון הזה שאני אומר, אותו כתוב במאמר הדור של הרב קוק. הרב קוק במאמר הדור כתב שהדור שלנו, אחרי כל הצרות והאיסורים בגלות וזה, הוא נתעלה. והוא לא יכול שידברו אליו ברמה נמוכה. הוא צריך תורה גדולה. אם לא דומה תורה גבוהה, אז הוא מואס. ראיתי עכשיו איזה מאמר, שבוע בשבת לימדו אותי איזה מאמר מאוד יפה של הרב טאו. יש ספרים של הרב טאו, לימונת איתנו. נתנו חלק י' ב'. יש שם איזה... הוא ממש מסביר עכשיו את המצבים שאנחנו עכשיו עוברים בדור הזה. שבגלל שלא נתנו להם תורה גדולה, אז נהיה עוד יותר ריחוק. ולכן כל העזם הזה עכשיו. כי לא נתנו להם את התורה שמגיע להם. לא דיברנו עם נכון. אז הם, כאילו, זה מתפוצץ. כאילו, זה גרם עוד יותר ריחוק של התור, מהתורה והכל. לא זוכר שמה התיקון, אבל כן צריך להרים את הרמה. לא להוריד. אבל לכוון את התדר. זה המשימה. אני אומר, דייקתי את זה כאן, מזה שמשה לא אמר להם, אלא כל אשר ציווה השם אותו עליהם. הקבלות שאני אגיד להם, לא כל מה שידע משה, בסדר? הוא קדית בירושלמי, שורה 8, ואותי ציווה השם, ואותי ציווה השם, אותי ואותי. יש דברים שאמר לי ביני לבין עצמי, ויש דברים שאמר לי לומר לבניו, כן? הקדוש ברוך הוא אמר לי הרבה דברים, אבל יש דברים שהוא ציווה אותי להגיד לכם. לא הכל אני יכול להגיד לכם. זה לא מתאים. עכשיו הוא אומר, הדברים האלה, הנציב כל הזמן יסביר לנו, שבספר דברים, משה מכין את עם ישראל גם לגלות. מה יעמיד את עם ישראל בגלות? כוח התורה שבעל פה, כוח התלמוד. ותראו איך הוא רומז את זה כאן, שורה 10. ומה שהגיע מסובב מעט שנהיה 40 שנה, הוא כמו שכתבתי פרשת שלח, שבשעת גזרה של 40 שנה, שיהיו במדבר, נגזר על ישראל, בשביל זה התחלות יש לו מדבר 40 שנה, כמובן, ועניין הגלות גרם שהכרח ללמד את התורה, על פי דרך היגיון או פלפול. זה משהו, אני לא אעמיק בזה עכשיו, הוא אומר שבגלל הצורך ללכת במדבר, אז השתנה דרך הלימוד שהיה לפני כן. והיו צריכים ללמוד דרך היגיון ופלפול, כך הוא אומר. לבן מה שביארנו בספר שמות, קדש נדרש אז לחרב של תורה, לשננה, שיהיה בזה כוח ועוד לשמור את כלל האומה ותכליתה. עוד יש עניין גדול ונעלה לעיקר ההוראה בישראל. שורה 19, שכל זמן שהיו בארץ ישראל בית ראשון, אם לא הגיעו לאיזה ספק הלכה באיזה מקום, הייתה, אם לא, 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 אם לא הגיעו לאיזה, לא, אם לא הגיעו לאיזה פסק הלכה, כלומר, לא ידעו איזה פסק הלכה, מה היו עושים? היה מצווה לשלוח לבית המקדש, לשאול שם את החכמים, וקם תבעלית אל המקום אשר השם אמר. כי היא פלה ממך דבר, וקם תבעלית, ושם נתבררה הלכה למיטה של תורה, או שהגיעה על פי חוקי הפלפול. ועל זה כתיב, לשופט עושה בימים ההם. והשופט היינו חוקר בעומק הלכה להוציא משפט להורה, או על ידי סברה שיוצא מכהן גדול שעמד לפני השם. על זה כתיב, ולכהן שיהיה בימים ההם. זה היה בזמן בית המקדש קיים, כן? עכשיו, שורה 37, ובזמן שאין בית המקדש קיים, מי ישפוט בין עמך ישראל? שאל משה את הקדוש ברוך הוא. אמר לו בעלי התורה, דאך הכתיב על פי התורה שירוך, איק התורה, תורה ירוך, והביאור עוד הכתיב אותה, עשית הכל על פי אשר יגידו לך, על פי התורה שירוך, כלומר משהו, מה שהנציב אומר, בזמן שבית המקדש קיים, הולכים לבית המקדש, שואלים את החכמים, את הסנהדרין, את הכהן הגדול, אין בית מקדש? מי יעמיד את התורה? כוח תורה של כוח תורה, זה יעמיד את עם ישראל. הם ישפטו, חכמי התורה. אז זה פה, יש אחר כך בחמש, הרחב דבר, הוא מרחיב את העניין הזה, אבל אולי, וגם בשש, הכל, לא יודע אם אפשר לדלק משהו, אולי תראו בשש, בעמוד השני, בשש, בשורה 8, והנה בימי הנביאים, האחרונים, חגי וזכריה ומלאכי, שבו לארץ ישראל בבית שני, ויד ישראל מקום לחשוב שאין צריך עוד להגדיל תורת החקירה בישראל. כי הנה, יש לנו עוד פעם בית מקדש. כלומר, מה אמרנו עד עכשיו? בוא ככה, בזמן שהבית המקדש הראשון, קמת ועלית, אין בית מקדש, שואלים את החכמים. חזרו עם ישראל בבית שני לבית המקדש, אז אולי עד פעם לא צריך כך לפלפולה של תורה. יש בית מקדש. והיו נשמחים בהוראה על אור בית המקדש, כמו שהיה בבית ראשון. משום אחי, שורה 10, מקור 6, בא מלאכי, חותם הנבואה,
וידע שעיקר תכלית שיבת ישראל לציון אז, היה הכנה לגלות הארוך אשר יהיה. זה מזעזע. כל בית שני, כוח התורה של בית שני, שהתעורר במיוחד מימי החשמונאים, זה אמצע ימי בית שני, אז התעלתה התורה, אז חובר התלמוד, גם הרב צבי יהודה כותב את זה במשפט כזה, של חנוכה וכל זה, זה חותם הזמנים, זה גם הנס האחרון שהיה לנו, וזה הכל כוח ליציאה לגלות. אז הוא אומר בו, כל העניין של בית שני היה, הכנה לגלות הארוכה שיהיה. כמבואה בשורת האזינו, מקור שש שורה אחת, על כן הזהיר את ישראל, זכרו תורת משה עבדי, אומר מלאכי, בזה מסתיים התנך, זכרו תורת משה עבדי, במלאכי, כמו שביארנו לי, שהזהיר על דרך חקירה וחידושה, על החיידי חוקים ומשפטים, וידוע מסכת מגילה שמלאכי הוא עזרא הסופר, הוא כתיב בעזרא סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל, אם היה כתוב סופר מצוות השם, היה משמעות שמונה את התנ"ך מצוות, אבל לשון דברי מצוות השם, משמעו הפרטים שיש בכל המצוות, וכולי וכולי. אז לימד אותם עזרא לכל ישראל לעשות כן, ומאז ועלה, מימי עזרא, שורה 18, נתרחב כוח התורה שבעל פה בכל דור ודור. ושלמה המלך בספר משלי המשיל חלק התורה בזה, האופן לעץ חיים. נכון? כתוב, עץ חיים מן המחזיקים בה, ותומכי המאושר. זה התורה. הוא פשוט לחזל שהיא התורה. עץ חיים זה התורה. שובה היה לי מסיבת חומה שאני מלמד בכיתה א', סיימנו ספר בראשית, עשינו מסיבה גדולה, ואחד השירים ששרנו זה היה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, עץ חיים, עץ חיים מי, למה חזיקים בה ותומכי המאושר. זה השיר ששרנו עם הילדים. עץ חיים. הוא פשוט לחזל, שורה 20 שהיא התורה, כדיית בברכות, ועץ חיים, תאווה בה, אין עץ חיים אל התורה, ככה דורשים חזל בברכות, שנאמר עץ חיים מחזיקים בה. וכן הוא בירושלמי, שגידול תורת התלמוד, הרי הוא כגידול עץ חיים. את זה אני רציתי, את זה להביא לכם היום. הנציב כל כך מחזק כנגד כוח התורה. היום זה התרופה לכל הצרות. עכשיו אנחנו, כן? יש בעיות קשות במדינה וכל זה, חיזוק כוח התורה. מסירות נפש על זה. אמרתי להם בטירת הכרמל, יש להם תלמוד תורה, ויש להם שם הרבה קשיים. אמרתי להם, במיוחד כוח תינוקות של בית רבן, הרב כותב, מנצח את הכל, מנצח את הרישה, מנצח כל דבר. תמסרו את הנפש הזה, תשלמו הרבה כסף, אין להם אישור, איך זה, אישור מוסד. צריכים לשלם הרבה כסף. אמרתי, צריך למסור את הנפש. אני רגיל לומר, תינוקות של בית רבן, כוח תורה, תינוקות של בית רבן, זה הקור האטומי של מדינת ישראל, הרוחני. וזה מנצחים את ה... וגם אנחנו. הוא אומר, למה נקרא עץ חיים, שורה 21, דהעץ, גידולו וקיומו תלוי, בעיקר שרשוי בעומק האדמה. כמה הוא מושרש באדמה? אבל בי שאין נראה לעין כוחות השרשים, מכל מקום, מקום מבינים שהעץ הזה עומד מכוח השרשים שלו, שבלא זה היה אילן נקר ונופל. אחר כך יוצא העץ מן הארץ ביסוד אב הרבה, והוא היסוד שעליו העץ עומד ולא נשבר ברוח. אחר כך הולך ו... גדל והולך והודק, ויש עוד עץ שבאמצע גובו יש ענפים מתפשטים, אחר כך גדל עוד וכו'. עד שמגדל, שיש הרבה ענפים, אין שיעור. אומר, כך היה גידול תורת הפלפול בישראל. מתחילה נחקק בלוחות שניים, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. וזה היה שורש פלפולה של תורה. ואף אגב שאין לנו השגה איך נכללו בלוחות כל תורה, הרעיונות האלה, יש לנו להאמין על פי דיוקי המקרא שכך הוא. וגם הדעת נותנת, שאם לא היה בזה כוח אלוקי, כבר אם לא היה כוח אלוקי ששומר על התורה בישראל ועל פלפולה של התורה, היה כבר נעקר ונופל על ידי רוחות קשים, שעובר על זה הלימוד. כן? כי הוא מדגיש כאן מאוד העניין של עיון. הנציב היה, בוולוז'ין עיינו בתורה, כן? זה היה כל גדולי ישראל, המקנים, גולדו בוולוז'ין. אז הוא מאוד מאוד מדגיש את זה, לא תורה ככה ב... כן, אבל יש, אפשר אולי, כן, כן ילמד את מקור שבע, אז הוא מביא שיש גם כוח של תפילה. הנציב לא, 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 בכלל לא, לא, חלילה לא אומר שתפילה זה לא כוח חזק. בואו נראה כאן בשבע, אני לא יודע על מה זה הולך, חתכתי כאן משהו, לא נורא, בוא נלמד את זה כמו שהוא. אומר הנציב בשבע, לא בטוח שזה בדברים אפילו, אני לא, אין לי את המקום. וברכות דף י' א', מקור שבע, איתה ורבנן אמרי, אהבת עולם. כנראה אם צריך להגיד אהבת עולם או אהבה רבה, אז חיים אומרים להגיד אהבת עולם, וכן הוא אומר, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אבטיח, על כן משכתי חסד. הוא אומר, בהוכחה זו סתומה לעניין ברכה זו. מה, מה, איזה פסוק זה? אבל עניין הנבואה זו של ירמיהו, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אבטיח, זה הולך על כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. שם אומר הנביא ירמיהו, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אבטיח, על כן משכתי חסד. ויש להבין פירוש מצחן במדבר, וכי הולכים בגולה על ידי נבוכדנצר הוא במדבר, ירמיהו מנווה על הולכים עם נבוכדנצר. מה זה קשור? פתאום להזכיר פה, כה אמר השם, מצחן במדבר, עם שרידי חרב, זה אלה שלחו עם נבוכדנצר, הם לא היו במדבר, אלא הפירוש הוא של הנבואה באשר הגולה, אנשי הגולה היו בדאגה ובשממון. מה יהיה להם? באיזה זכות יום מתפרנסים בגולה? הרי במדבר נתפרסו בזכות התורה שהיה משה לומד תמיד איתם. וביותם בארץ ישראל נתפרסו בזכות עבודת הקורבנות. שני הדברים האלה נקראים לחמי. מביא פסוקים על לחמי. וכשגולו ישראל, שורה 8, נשתממו באיזה זכות התפרנסו לנו הקדוש ברוך הוא בגלות. קורבנות נפסקו. תורה מעוטה בגלות, אם כן מה יהיה ממנו? אמר הקדוש ברוך הוא ירמיהו, מצא חן במדבר, פירוש חן שהיה במדבר, היינו כוח התורה. אם זה מה שישמור עליכם, זה מה שיפרנס אתכם. עם שרידי חרב, הם שרידים מחלל נבוכדנצר וחלו, הלוך להרגיעו ישראל, הנביא נצטווה שילך להרגיע רוחם, שיש להם תקווה להתפרנס בזכות התורה, כמו שהיה במדבר. מה זה מרחוק השם נראה לי? שורה 13, באשר יש להתיישב, באיזה אופן נוח לישראל? האם מה יותר נוח? על ידי הכוח התורה, או על ידי עבודה ותפילה? על זה בא נביא להגיד שכוח התורה נוח לישראל בשני דברים. אחד, מרחוק השם נראה לי. כוח העבודה אינו אלא בארץ הקודש ובירושלים, הקורבנות. אבל התורה היא בכל מקום. אתם יודעים, יש גם בנציב משהו נפלא, כשבבדים שהיו סוחבים את הארון, אז שם כתוב, הבדים האלה, נגיד בשולחן, אז היו מוציאים אותם, כשבאים לסחוב את השולחן, מכניסים את הבדים וסוחבים את השולחן. אבל במזבח ובארון, יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. לא מוציאים אותם. אומר הנציב שם, אומר הנציב, בא לרמוז שכוח התורה וכוח התפילה, זה תמיד יישאר עם עם ישראל, גם בגלות. אבל מה שם הוא כותב גם על כוח התפילה, אני חושב. פה הוא אומר, עבודה זה רק בארץ ישראל. טוב, לא זוכר. אבל על אהרון ודאי הוא אומר את זה. תורה זה ממשיך איתנו בכל מקום. תורה היא בכל מקום, שורה 14, ועל ידי זה מבינים, ועל זה מבינים אנו את בשון המדרש, פתיחת שאיכה רבתי, על הפסוק, כל נמצאה יחסרו יחדה מרחוק ברחו, אין מרחוק אל התורה. וכן הוא אומר, מרחוק השם נראה לי. והוא סתום, מה הקשר? אבל דברנו מבואר, שהפסוק הזה שמרחוק, השם נראה לי, מדובר על התורה. ואומר הנביא אותם, שטוב ונוח לישראל כוח התורה מכוח העבודה, כי אהבת עולם מבטיח קורבנות, אלא בשעה שבדש קיים. אבל כוח התורה, תראו איזה דברים יש לנציב על כוח התורה. כל הזמן חוזר ומשנן, זה פה בפרשת דברים, ונראה לאורך כל הספר דברים, דברים נפלאים על כוח התורה, עמדת התורה בישראל. הוא מסר את הנפש הזה. אבל כוח התורה הוא אהבת עולם. וזה פירוש ברכות, צריכים לומר ברכת התורה שבני קרשמה אהבת עולם, לכן אמרו שם חז"ל על אהבת התורה. הוא מסיים הנביא על כן משחתי חסד, שורה 19, פירוש באשר בדבר אחד, נוח לישראל אהבה על ידי הקורבנות מאשר התורה. למה? למה, למה בקורבנות? יש צד שקורבנות יותר טוב, למה? כי על ידי הקורבנות היו כל ישראל זוכים, על ידי מחצי השקל שנתנו בכל שנה. מה שאין כן תורה, מי ומי בכוחו להיות עמל בתורה? כן? הקורבנות מחפרים על כל ישראל. עמל של תורה, מעטים יכולים לעמול בתורה. על זה, וכל שכן שאנחנו בגלות, הוא אומר, שורה 22, על זה הוסיף הנביא בשם השם, על כן כדי לזכות את כל ישראל בכוח התורה, משחתי חסד, בזכות מה שמפרנסים את לומדי התורה, הרי הם כהוגים בה. מי שאין לו יכולת, כן, להעמיק בתורה ולפלפל בתורה, יפרנס לומדי תורה. לפרנס לומדי תורה, זה נותן כוח לכל אדם, יכולת להיות קשור לתורה. כדי אתה בירושלמי, אתה יכול להיות צל לבעלי מצוות, פירוש מחזיקי התורה. בצילה של בעלי תורה. מה תמה? כי בצל חוכמה, צל הכסף. ואמר עץ חיים מחזיקים בה, ותומכי המאושר, תומכי המאושר. ששורה 25, תלה כאן מחזיקים תורה, כבעלי תורה. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. היינו, דאמר הנביא, שיהיה להם חן במדבר, היינו עסק התורה, ובזכות זה התפרנסו, ימצאו חן לפני המדבר. ואף אגב שבמדבר היה המן יורד, וכולם לדעו תורה, מה שאין כן בגלות, על זה המשיך השם מידת החסד שמחזיקה התורה, בזה יהיה להם כוח וזכות של עמל התורה גם כן, שהם מפרנסים את עמלי התורה האלה. אז כך שאו לימוד תורה, או החזקה של תורה, זה שייך לכל אחד. שייך לכל אחד, וזה מה שמעמיד אותנו. לכן אמר הנביא, כך הוא הסביר פה את הפסוק הזה, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם מבטיח, על כן משחתי חסד. אז מרחוק השם נראה לי, אהבת עולם חסדי, זה התורה. על כן משחתי חסד, זה מי שמפרנס את התורה, גם כן יש לו חלק בעמלה של תורה. הרבה פעמים הנציב ככה לוקח איזה פסוק, בהרחב דבר ונותן עליו שזה משהו פירוש... תזכו וימצאו.